אז ערב טוב. לפעמים ככה שאני, כאילו זו מחשבה שחוזרת לי הרבה, שאני מסתכלת על אולם מדיטציה שמאופיין בשקט. אז זה גם הזדמנות ככה להגיד ולהודות על התחושה הזו של השקט והיציבות שמוחזקת באולם, וכמה זה תומך, שגם מי שמסביבי, מאחוריי, מלפניי, כן, מחזיק את אותה יציבות ונחישות, כן, ושקט ודממה, כן, כמה זה תומך, וכמה יחד זה מייצר איזושהי רשת של תמיכה. וביחד עם תחושת הרשת התמיכה, שככה כולנו יכולים להישען עליה, הרבה פעמים עולה לי המחשבה הזאת של, אני גם חייבת לעשות את זה יום אחד, אני פשוט לא ציירת, אבל שאם מישהו היה מצייר פעם מין קומיקס או קריקטורה כזאת של אולם מדיטציה, ומצד אחד כל הדמויות היפות והשקט, ומצד שני הבועות, שאם היו יוצאות, מהראש של כל אחד, אז אולי הם היו מספרות סיפור ממש אחר. לא, אפילו לא אולי, כזה די סביר להניח, כן, של כל כך הרבה מחשבות וסיפורים, כן, והתרחשויות שככה חולפות לנו בתודעה, ומשהו במרחב של האולם כמו מחזיק את זה, כן. אז אני אוהבת לפעמים להשתעשע עם מגע גם עם זה וגם עם זה. ואני אומרת את זה עכשיו כי ככה אני חושבת בשלב הזה של הריטריט. האם שמנו לב לכמות הפעמים שכבר הייתה לנו איזושהי מחשבה או מסקנה או סיכום ביחס לריטריט הזה? כן? יצא לכם? וכשאני אומרת את זה כאן באנדור, אני חושבת שאנדור זה באמת אחד המקומות שהיו לי עליו הכי הרבה מחשבות בעולם. כאילו סניתי את המקום הזה ואהבתי את המקום הזה, וזה היה המקום הכי משמעותי בעולם, וזה היה המקום הכי סתמי בעולם. זה בדרך כלל היה קורה תוך שעה. הכל. כן. ואחד הדברים שאנחנו באמת יכולים להתחיל לשים לב אליהם בריטריט, זה גם להכל, כן, או לכל כך הרבה שהתודעה שלי חובה וחושבת ומייצרת, כן, אבל גם להקשר, כן, לראות איך החוויה הזאת כל הזמן מתעצבת לנו מתוך איזשהו הקשר מצוים. ויכול להיות שרגעים שבהם פתאום נורא נורא חם לי, ואולי לא חשבתי שיהיה לי חם, ואני כזה חושבת, למה באתי? כאילו, הייתי הולכת לים, כן? סוף סוף ים, היה חורף ארוך, קשה. ואז רגעים אחרי זה באה הבריזה וכזה, וואו, איזה כיף שבאתי בעונה הזאת, כן? זו עונה כל כך יפה. כן? ורגע אחד, למה אני צריכה לחכות בתור לאוכל כשאני רעבה? והאי שקט והאי חוסר הסבלנות שעולה. ורגע אחרי זה כשאני אוכלת וסבעה, זה כזה, איזה חמודים, הצוות מטבח, וואו, איזה כיף שהם פה. כן, כן, אפשר לראות את זה, איך זה בא והולך לאורך היום, בא והולך. ובמילים אחרות, תנאים מסוימים, לפעמים מבחוץ, לפעמים מבפנים, מתחילים לייצר תוכן מסוים, כן? תוכן מסוים של מחשבות מסוימות. והמחשבות האלה מתחילות לספר לנו סיפורים, כן? מתחילות לרוץ בתודעה שלנו וככה אני אגיד את זה, להציע נייר עמדה, כן? של החוויה ברגע מסוים. ולפעמים, או אולי אפילו יותר מדויק להגיד, הרבה פעמים, אנחנו לא ממש שמים לב לכל הרצף של ההתהוות. אנחנו לא בהכרח מסתכלים על התנאים שהשתנו, חום, קור, עייפות, לעומת רעננות, כן, רעב, לעומת שובע, כן, כל מיני תנאים כאלה שמשפיעים על האופן שבו החוויה שלנו מתעצבת, כן? רגע שבו מדברים עלינו בעולם, רגע שבו נותנים לנו לשבת בשקט לגמרי 45 דקות. יש את התנאים. ומתוך התנאים מתחילים להופיע מצבי תודעה מסוימים. ומצבי התודעה מסוימים, כמו באמת אפילו עייפות או שעמום, או אי שקט או שמחה, מתחילים לייצר תוכן. הרבה פעמים אני אוהבת להסתכל על התודעה כיצרנית תוכן. והיא מייצרת תוכן מסוים, כן. ואנחנו יכולים לשים לב לאט לאט, כן, איך התוכן הזה הוא לאט, 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 אולי אני יכולה להגיד אפילו, כמו מכפיל את עצמו, כן, מתגבר. רוצה להגיד לי משהו? אוקיי, אז כן, אני אתייחס רק בשביל השקט, כן. כן, זה, אני מניחה שזה היה זיקוקים. עלתה שאלה אם מה ששמענו היה זיקוקים. סליחה שלא התייחסתי. אני לא יודעת, כי גם כמוך אני יושבת פה, אבל אנחנו יושבים פה די הרבה ורגילים לשמוע את זה. אז אני מניחה שזה היה זיקוקים. יש פה קיבוץ שהוא סגור. כן, כאילו יש שער בכניסה. אני לא יודעת אם יש כרגע שומרים. כן. אבל אני חושבת ש... אם אפשר להתייחס רגע לשאלה הזאת, גם בתוך ההקשר, כן? אנחנו בתנאים מסוימים. אנחנו בתנאים אחרים לגמרי, כן? ממה שהיינו לפני 7 חודשים, כן? או ממה שהיינו בכל תקופה אחרת בחיים שלנו. ויש את התנאים האלה ואנחנו באמת רוצים להתייחס אליהם ולשים לב אליהם. וגם לשים לב אליהם בהיענות. יכול להיות שאם היית שואלת שאלה כזאת לפני שנה, לא הייתי עוצרת בעונה עליה. ועכשיו יש את התחושה שרוצה לענות. שרוצה לתת את התחושה הזאת של הביטחון, עד כמה שאפשר לתת תחושה של ביטחון. כן. ויש גם את התנאים הפנימיים שבהם אנחנו יכולים לראות, וואו, התודעה שלנו יותר דואגת, יותר מפחדת. וכשהיא יותר דואגת ויותר מפחדת, היא באמת לוקחת כל צליל וכל תחושה, כן, ומתחילה לייצר סיפור. עכשיו, יש פה משהו מעניין להגיד רגע על המילה סיפור. סיפור לא אומר לא אמת. סיפור פשוט אומר תוכן. הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה הזאת, כן. אז להגיד שבחוויה שלנו, כן, המקום הזה זה מקום מאוד בטוח להיות בו, כן. זה... חשבו על זה הרבה ובדקו את זה הרבה, ואנחנו פה כבר הרבה, הרבה מאוד זמן, כן? אז גם לשים לב ולסמוך על מה שאני יכולה לסמוך, ועד כמה שאני יכולה לסמוך, וגם לדעת על איזה קרקע התודעה חובה את החוויה, כן? ואם צריך יותר מזה, אז גם לבוא ולדבר איתנו לבד. בסדר? זה גבול מסוים. אז אפשר לשים לב ככה לאופן הזה, וזה באמת דוגמה טובה, כן, לראות איך לאט לאט יכול מאוד להיות שמצבי תודעה מסוימים, כן, הם גם מייצרים תכנים מסוימים. ואם אני יכולה לשים לב לקשר הזה, כן, במובן הכי פשוט ויומיומי שאני יכולה להצביע עליו הרבה פעמים, אני יודעת שכשאני עייפה, הסיכוי שאני אגיד כן על משהו, שאני אסכים, שאני אהיה חיובית, יהיה מאוד נמוך. אם ישאלו אותי את אותה שאלה אחר כך, בחמש בבוקר, כשאצלי זה שעה יותר טובה, כן, של היום, סיכוי שאני אענה, יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. האם אפשר להתחיל לראות את ההקשר הזה? ומה קורה כשאני רואה את ההקשר הזה? כן. ככל שאני רואה יותר את ההקשר הזה, אני יכולה לראות שהחוויה שלי מתהווה בשלבים. וככל שאני מוסיפה לה יותר ויותר שלבים, היא גם הופכת ונהיית יותר ויותר מוצקה. אין? נסו לדמיין לרגע, אם היה לכם איזשהו רגע במהלך התרגול היום, של כאב בגוף, לא יודעת, אני מניחה שהיה רגע כזה. והרבה פעמים הוא מתחיל ברגע של תחושה, כן? פשוט כאב, יש כאב. יש דקירה בברך או יש מתח בגב. ורגע אחרי שיש תחושה, יש מחשבה. עוד כמה זמן נשאר. ואיך זה יהיה. ואם אני אחזיק את זה? נראה לי שאני לא אחזיק את זה. נראה לי שזה לא היה הזמן, כן? נראה לי שאולי הייתי צריכה משהו אחר. וככה אפשר לשים לב איך כל מחשבה שלי, כמו מוסיפה עוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה. וככל שאני מוסיפה יותר ויותר ויותר קומות, החוויה שלי כמו הולכת ונהיית יותר ויותר מוצקה. בדרך כלל הפנטאוז או הקומה הגבוהה, כן, בשרשרת ההתהוות הזאת, היא איזו אמירה מאוד מוחלטת של, טוב, זה לא בשבילי. כן? זה לא הזמן, זה לא המקום, זה לא יודעת מה. נורא קשה לרכך שם. הרבה יותר אפשרי לרכך בשלב מוקדם יותר. כן? אז להסתכל לפעמים על ההתהוות הזאת של החוויה שלנו. עוד קומות, עוד משקל, עוד מוצקות, עוד צמצום. עוד מקובעות. יותר אי נחת. רגעים שבהם אני שמה לב להתהוות הזאת בשלב מוקדם יותר, פחות קומות, פחות משקל, פחות מוצקות, יותר אבריריות, כן? יותר חופש, כן? יותר רווחה. לראות את התנועה הזאת, כן? של הגמישות של התודעה. ואפשר לנסות להסתכל, כן? ולראות את ה... למה התודעה הולכת בכלל לאן שהיא הולכת, כן? אם אני יושבת פה בתוך התרגול, למה מרגע של כאב מיד מופיעה לי התחושה של אני לא יעמוד בזה? או מרגע שאני מנסה להסתכל על הנשימה ולהיות עם הנשימה ולתייג כזה בעדינות, כמו שערן אמר, שאיפה, נשיפה, למה מיד התודעה מתחילה לספר את הסיפור שמודד כמה היא מצליחה וכמה היא יכולה? למה אני הולכת לכאן או לכאן ולא לכאן או לכאן? כן? לאן התודעה הולכת? כשהיא נודדת, לאן היא נודדת? אם נסתכל על זה לאט לאט, לעתים ככה יותר ויותר מקרוב, נשים לב שהתודעה נודדת לאן שהיא רגילה לנדוד. התודעה היא כמו שריר, כן? שריר שלאט לאט מתרגל לעשות פעולה מסוימת, וכשיש לי גם בגוף שריר שהוא חזק יותר, אני משתמשת בו לעתים קרובות יותר. נכון? כן? כאילו אפשר להסתכל על זה כשאנחנו ניגשים לעשות פעולה מסוימת, אנחנו נעשה אותה מהשריר הכי חזק שלנו. אם זה הידיים, אם זה הבטן, אם זה הגב. וככה גם התודעה הולכת בקלות רבה מאוד למצבי תודעה מוכרים. לא בהכרח מיטיבים, לא בהכרח מועילים, פשוט כי הם מוכרים. ככל שהם יותר מוכרים, הם יותר זמינים. אז אני כן יכולה לקחת נגיד את החודשים האחרונים, כן, כדוגמה טובה. אם היו לנו הרבה סיבות לדאגה, עדיין יש לנו, כן, אבל אם היו לנו בבת אחת הרבה סיבות לדאגה, ובבת אחת התודעה דאגה יותר ממה שהיא רגילה לדאוג, אז גם אם משהו יחסית בתנאים החיצוניים נרגע, התודעה עדיין רגילה לעשות את זה. היא הולכת באופן אוטומטי ומהיר ונגיש וזמין לאותם מקומות. ואז צריך או אפשר, כן, להתחיל לשים לב מה קורה כשזה מה שהתודעה עושה. איזה, אולי אפילו אני יכולה להגיד, איזה מחיר היא משלמת כשהיא מגיבה באופן אוטומטי, כמו תמיד, אותו דבר. כן. אני רוצה להזכיר ככה את האיכות הכל כך משמעותית שערן דיבר עליה, כן, כבר הסקרנות. ואני הרבה פעמים מרגישה שהאיכות של סקרנות היא איכות שלא מקבלת מניה מספיק גבוהה. כן? כאילו, באנו בשביל השלווה, בשביל השקט, לפעמים בשביל היציבות, לפעמים בשביל השמחה. אבל כאילו סקרנות זה לא הדבר. אבל תחשבו לרגע על הסקרנות. תחשבו על שוב, הדוגמה הזאת של הילד, שנותנים לו את המקל הזה, כן, כמו שערן אמר, ובשבילו המקל הזה, הוא מלא דברים. ובשבילנו הוא רק דבר אחד. אותו דבר אנחנו יכולים להסתכל על רגע המגע הזה, רגע המגע הזה עם מפגש ועם התהוות של חוויה. ככל שהתודעה מגיבה מהמקום בו היא רגילה, היא יותר סגורה. ככל שיש בה פחות סקרנות ביחס למה אפשרי עכשיו, היא מפסידה. היא מפסידה כי היא מוגבלת, לא כי הבחירה שלה היא לא נכונה או לא טובה, אלא היא פשוט אחת מיני אפשרויות רבות. סתם, זו דוגמה, אני לא בטוחה שהיא ממש קשורה, אבל היא, לי היא מרגישה קשורה, ממש לפני איזה חצי שנה, קצת יותר מחצי שנה, הייתי עם הבן זוג שלי בשארם, אנחנו צוללים, ורוב הימים זה ספארי צלילות כזה, זה על סירה, אבל ביום הראשון שהגענו זה פשוט כזה לשבת על החוף, וכזה להעביר את היום הראשון עד שלמחרת נתחיל לצלול. וההרגל שלי, זה שכשאנחנו מגיעים למקום חדש, אני אומרת לו, תיכנס, נרקל, תעשה סיבוב, תגיד לי מה יפה, אני אבוא אחר כך. אני לא יודעת אם יש פה צוללים בקהל, אבל החלום הרטוב של כל צוללן, לפחות בישראל, לא יודעת, אולי במקומות אחרים יש מהם בשפע, זה קריש לוויתן. אוקיי? הוא לא מסוכן. אני פחדנית, אבל הוא לא מסוכן. אבל הוא ענק. והוא יפהפה. וכולם מחכים לראות אותו כל הזמן. אני רק מספרת את זה, אני מתבייסת מחדש. והגענו לחוף, ואני יודעת שיש לפניי עוד 6 ימים של מלא צלילות, שבהם גם אני, כמו כולם, נורא מחכה לראות את הקריש לוויתן. ואז כזה נדב אמר לי, את באה? ואמרתי לו, לא. תספר לי איפה יפה. אני ישבתי על החוף ו... עניתי למיילים מהוועד של תובנה. ואז אחרי איזה שעה הוא יוצא מהמים, והוא אומר לי, מאמי, את לא מאמינה מה ראיתי. ואני אפילו לא אומר אם אתה רואה, שאני אומרת לו, מה, צב ים? כאילו שזה גם חמוד ממש, אבל את זה די בטוח רואים. אומר לי, לא. אז אני אומרת לו, אז מה ראית? אז הוא אומר לי, קריס לי ואתה, אני אומרת לו, בסדר. ואני מרימה את הראש ואני רואה את הפנים שלו, ואני יודעת שהוא ראה קריס לוויתן. ואני מסתכלת עליו, ואני מסתכלת על המייל מהוועד של תובנה. ואיך יכול להיות, כן? איך יכול להיות התנועה הזאת שמתוך ההרגל, כן? נמצאת במקום הכי יפה בעולם, ולא חושבת, כן? לא בוחרת, זה קטן, כן? אין פה אפילו איזה... לא, יש פה הילקדות בדפוס, כן? אבל כאילו, זה לא איזה משהו מאוד גדול או הרסני, אבל זה מצמצם. זה סוגר, כן? התנועה הזאת שאומרת, אחר כך, כן? או לא דחוף, לחטא, כן? ואני ממשיכה לעשות את מה שאני רגילה, וכשהתודעה ממשיכה לעשות את מה שהיא רגילה, בלי בחירה, בלי מחשבה, זה באמת נחוץ עכשיו? המייל הזה עכשיו? כן? מה יועיל? מה ייטיב? כן? מה יהיה האפשרות החדשה? כן? כמה, לא משנה, קריש לוויתן, אני לא יודעת כמה הפסדתי בחיים שלי, אבל כמה רגעים דילגתי עליהם, פשוט כי עשיתי את מה שאני רגילה. ולא בהכרח עמדתי מול כל טווח האפשרויות שאני יכולה, כן? אז אני חושבת, למה נזכרתי בסיפור הזה, למה הוא כל כך קשור? כי זה כל כך ברור שהאיכות של הסקרנות שלו, כן? הייתה יותר חזקה מהאיכות של ההרגל שלי, כן? וכמה היא, כמה מתגמלת היא. אז לפעמים זה בצורה הזאת של קריש לוויתן, אבל לפעמים זה באפשרות לעמוד מול אפשרות חדשה. מישהי אמרה היום מאוד יפה באחת הקבוצות, היא אמרה, עלה לי איזשהו זיכרון של משהו שבכלל, אני לא מתעסקת איתו הרבה, אבל הוא כן היה משמעותי בחיים שלי, כן? ופתאום הוא הופיע פה בתוך הריטריט, אבל החוויה הייתה שונה. כן. היא לא בהכרח ציינה שהחוויה הייתה טובה או לא טובה, אלא החוויה הייתה שונה. התובנה המשמעותית מזה, כן? אותה חוויה בתוך מצב תודעה יכולה להיות שונה, אחרת. מצב התודעה שמארח אותה יכול לאפשר לעצם החוויה להשתנות, כן? אז האם אני זוכרת ברגעים מסוימים שאני בוחרת או פועלת או מגיבה רק באפשרות אחת, סליחה, מתוך סך הרבה יותר רחב וגדול של אפשרויות? האם אני רק זוכרת את זה? לא האם אני מצליחה או עושה או משנה או זזה, אלא האם אני רק זוכרת שתמיד יש עוד אפשרויות, כן? והאיכות הזאת של הסקרנות היא כמו האיכות שעומדת אל מול התפקוד האוטומטי שלי, כן? איכות שכמו עוזרת לי לעצור ולשאול ולהיפתח ולבחור, כן? רוצה להקריא לכם קטע קצר יפה של פמה צ'ודרון, שהיא אומרת ככה: לא משנה במה נלכדנו, התגובה שלנו נעדרת סקרנות כלפי ההתרחשות. איננו חוקרים בטבעיות את האסטרטגיות שלנו. רובנו מגששים באפלה אחר דבר מוכר כלשהו. וכשאנחנו מוצאים אחד כזה, אנחנו חשים הקלה. ואז אנחנו משתוממים מדוע נותרנו בלתי מסופקים. הגישה המהפכנית של התרגול היא לשים לב למה שאנחנו עושים. בלי לשפוט. אנחנו מתאמנים לקדם בברכה את כל מה שקורה. בסופו של דבר, אנחנו עשויים להפסיק לפגוע בעצמנו באותן דרכים ישנות. אני נורא אוהבת את המשפט האחרון הזה, כן? נכון? בסופו של דבר, אנחנו עשויים להפסיק לפגוע בעצמנו באותן דרכים ישנות. וזה כל כך יפה, כי זה לא משפט שאומר תפסיקי לכעוס או תפסיקי להיעלב, אלא רק בואו נניח לתקיעות הזאת על דרך אחת ישנה, כן, חרוכה, שאנחנו חוזרים עליה שוב ושוב ושוב, כן. אז האפשרות הזאת של התרגול, כן, והחזרה הזו כל הזמן, ההזמנה הזאת שהייתה וליוותה ותמשיך ותלווה אותנו לאורך התרגול. לחזור. לחזור לנוכחות ולחזור לעוגן ולחזור לאפשרות הזאת של מה שיש עכשיו. כן? ולהסתכל על זה רגע רק באופן הזה שבו עצם האפשרות הזו של החזרה היא עצם האפשרות של הקטיעה. כן? לפעמים אני ממש להסתכל על זה באופן שהתרגול עוזר לנו לקטוע את מה שאנחנו רגילים. לפעמים התרגול הוא פשוט תרגול של שיבוש. שיבוש של ההרגלים. לא כי הם לא טובים. לא כמו שאני חושבת שערן אמר בשיחת תמיכה, כי באנו לשפר את עצמנו ולהעביר את עצמנו מההרגלים הלא טובים שלנו להרגלים אחרים כן טובים שלנו. אלא כי באנו לקטוע את האוטומט. כי לא משנה מה האוטומט, כשהוא שם, אין לנו חופש. החופש קשור לבחירה. החופש קשור למרחב. החופש קשור לאפשרויות. ונסו לדמיין את הבניין הזה של הקומות שדיברתי עליו קודם, כן? כמה חופש יש כשאנחנו סוחבים על עצמנו כל כך הרבה קומות, או כל כך הרבה משקל, כן? אז התרגול הזה שכל הזמן, כן, עוצר ושוהה ומאפשר. לא עוצר ושוהה כדי לבלום או, איך להגיד את זה, להדחיק, כן, את הדברים שעולים. אלא פשוט כדי לבחור באופן אחר אל מה ואיך אנחנו נענים, כן. אז אני רוצה לדבר בהקשר הזה על כמה היבטים של התרגול הזה, כן? ברובו יהיה קשור למיינדפולנס, אבל אולי גם קצת לאיכויות אחרות, כן? שאנחנו ממש יכולים לשים לב איך הרמה הפרקטית הזאת של התרגול, עד כמה היא קשורה למה שאנחנו מדברים עליו. עד כמה עצם התרגול עצמו, התרגול המדיטטיבי, הוא האימון בחופש של התודעה. כן? אז ההיבט הראשון שאני רוצה ככה, אולי לשים עליו איזה זרקור, או להצביע עליו, זה באמת ההיבט הזה של הנוכחות, שלא מוסיפה עוד. נוכחות שלא בונה. כן? נוכחות שלא מוסיפה עוד קומה ועוד קומה. יש ברך, יש כאב, סליחה, יש תחושה, ואפשר לעצור איתה. התחושה לא חייבת להגיד כלום על המשך התרגול. התחושה לא חייבת להגיד כלום על היכולות המדיטטיביות שלי, על איך יהיה לי כל הריטריט, על איך תהיה לי השעה הקרובה. הרי הנה, יכולה לכאוב לי הברך ממש, ואז יהיה רגע של זיקוקים, ואז אני בכלל, הברך כבר לא תכאב, ואני בכלל יהיה מודאגת. אז הכאב עבר, עכשיו יש דאגה. אז למה להחליט מעכשיו שהכאב ימשיך וילווה אותי עד סוף הריטריט? כן. ממש לראות איך התנועה הזאת יכולה לאט לאט לבנות פחות. ככל שאני קרובה יותר, אנחנו כל הזמן מזמינים לחזור לגוף, לחזור לנשימה, לחזור למגע של כפות הרגליים, לחזור לתיוג העדין של מה שיש עכשיו. זה לא שהמגע עצמו או הנשימה עצמה היא כל כך חשובה. הנוכחות היא החשובה, כן? הבחירה הזאת היא בלהישאר בנוכחות רגע אחר רגע אחר רגע, ולראות את הערך של מה זה מאפשר בתודעה. תודעה שלא בונה, תודעה שלא מוסיפה. תודעה שלא מבנה עוד ועוד על החוויה. ובמקום זה היא רואה תחושה כתחושה, מחשבה כמחשבה, רגש כרגש, בלי כל התוספות. כן. משפט נורא יפה, שזה לא יפה, כי אני מצטטת אותו הרבה, ואני אף פעם לא זוכרת בדיוק של מי זה, אבל שאומר, What is, let it be. What isn't, don't create more. ה-don't create more הזה, כן? בהקשר של הנוכחות, לא להוסיף. לראות מה קורה כשאני לא מוסיפה. לראות את היופי של להיות חופשייה, כן? ללא תוספת של התודעה שעושה עוד, שמבנה עוד. היבט אחר שאני רוצה שנשים לב אליו, ש... מתוך התודעה הזאת שככה נשארת יותר קרובה לחוויה ויותר קרובה ופחות נגררת לסיפורים, אני בעצם פוגשת מיותר אינטימיות, מיותר קרבה ויותר כנות את מה שמופיע בחוויה. זה ההיבט הזה של כנות ושל קרבה. לפעמים כשאנחנו נסחפים לרצף של מחשבות, או כשאנחנו נסחפים למיסוכים, כן, ביום יום כשיש לנו לאן. כל כך קל לי לא לשים לב מה באמת יש בחוויה. ואז אני יכולה להיות באיזה התקף של כל מה שלא בסדר פה, כן? ולמה לא עושים ככה, ולמה לא עושים ככה, ולמה לא עושים ככה, ולמה לא עושים ככה, ואני נגררת במחשבות, אבל אם אני נשארת בכנות ובקרבה, אני פשוט אולי שמה לב שקשה לי, או שאני צריכה שיראו אותי, או שקשה לי לבד, כן? והרבה פעמים ההיסחפות לא נותנת לי לראות את מה שמשמעותי וחשוב שאני אתייחס אליו. כן? אז איזושהי מידה של לראות את ההיבט הזה של הכנות שמתאפשרת מתוך תרגול שנעשה בקרבה לחוויה. בשלב מסוים, כשהתרגול נהיה יותר קרוב ויותר נוכח, נהיה יותר ויותר קשה לשקר לעצמנו. בסיפורים ובנאומים, כן? ובמטרות, שככה כל הזמן מדלגות. מדלגות על זה שאני ממציאה את כל הסיפור הזה על הברך, ועל זה שאני לא צריכה להיות פה, וזה לא הזמן, פשוט כי אני ממש מפחדת שיכאב לי. אני לא כל כך ברור לי איך להתמודד עם הכאב הזה. אבל כשאני נשארת קרוב אל הכאב, אני פוגשת גם את הפחד. וכשאני נשארת קרוב לזה שאני לא יודעת מה יהיה עם חיי, אני נשארת קרוב אל אי-הוודאות, אל אובדן השליטה, אל כל ההיבטים האלה של החוויה, שאנחנו כל כך נוטים לדלג עליהם. והקרבה, כן, הקרבה גם בהדרגה, מאפשרת היענות הרבה הרבה יותר מיטיבה. היבט נוסף שגם מאוד מאפיין את את האיכות הזו של המיינדפולנס, כן? יחד עם הנוכחות, יחד עם הכנות והקרבה. זה התוספת הזו של הבחירה המיומנת, כן? שנובעת מתוך ראייה מאוד בהירה. הרי ככל שאני בונה ובונה ובונה ואני מוסיפה עוד ועוד ועוד שכבות לחוויה, אז כמו שאמרנו קודם, הראייה נהיית מרופלת. קשה מאוד לראות את הטבע של החוויה או המקור של החוויה. אבל ככל שהראייה נהיית יותר ויותר צלולה, שהמודעות נהיית יותר ויותר ערה מתוך הנוכחות, מתוך הכנות, אז גם היכולת לבחור הופכת להיות הרבה יותר מיטיבה. אני יכולה לראות, כן, מתי אני נסחפת, כן, אל מחשבות של כעס, מתי אני נסחפת אל מחשבות של שנאה, מתי אני נסחפת שוב ושוב אל מחשבות של פחד או דאגה, גם אחרי שכבר עשיתי את מה שאני יכולה, בדקתי את מה שאני יכולה. ולראות את התנועה הזאת, כן, של לשים לב פה טוב להרגלים. אני זוכרת ש ממש, לדעתי ממש בריטריט הראשון שעשיתי, שהוא היה בנפאל, היינו שם אולי שלוש או ארבע מערביות, אני לא זוכרת, וכל השאר היו נפאלים ונפאליות. ובסוף הריטריט, שהוא היה מאוד לא כמו הריטריט פה, מכל ההיבטים שרק אפשר לדמיין, אבל גם כי האוכל היה ממש מגעיל, וכאילו גם לא היה הרבה אוכל, לא אוכלים כל כך, אבל מה שהיה גם לא היה מאוד טעים, או בכלל לא טעים. ואני זוכרת שנגמר הריטריט, אז הלכנו כל הארבע, שלוש, ארבע מערביות שהיינו שם, וכזה הלכנו, חזרנו לקטמנדו, וישבנו לאכול יחד, וכל אחת סיפרה איך היה לה, ואז הם פשוט נכנסו לאיזה רצף של תיאורים, שכל אחת תיארה את כל הדברים שהיא השתוקקה לאכול, ברגע שהריטריט ייגמר. כאילו, זה קטמנדו, זה לא, זה גם לפני הרבה שנים, אבל זה לא שהיה מלא אופציות, אבל כאילו זאת פינטזה על הקפה, וזאת פינטזה על לחם עם ריבה, וזאת פינטזה על זה, ואני כאילו פשוט ישבתי, הסתכלתי עליהם בשוק, ואמרתי, וואו, מתי פינטזתם את כל זה? אני פשוט סניתי הכל. כאילו, לראות את ההרגל של התודעה, כן? אז לאחת יש הרגל של השתוקקות, ואז היא חושבת על לחם וריבה, ולי יש הרגל של סלידה, ואז אני פשוט חושבת על כל מי שמעצבן, כן? אבל זה הרגלים של התודעה. והאם אפשר לרגע, כן, בעזרת התרגול, לא לראות אותם כאיזה, כן, אני כזאת גרועה, כי אני כל הזמן רוצה משהו אחר לאכול, או אני, כי אני כזאת גרועה, כי אני כל הזמן חושבת שכל מי שמסביבי לא בסדר, אלא פשוט להסתכל. יש לי הרגל. הרגל של סלידה. הרגל של השתוקקות. הרגל של ביקורת עצמית. תראו באיזה אלגנטיות הוא מבליח לנו לתוך התרגול. אנחנו כאילו באים ועושים משהו מיטיב עם עצמנו, באים לריטריט ויפאסנה, עשינו את ההחלטה הכל כך לא מובנת מאליו הזאת, ואז בא הרגל ואני יושבת ואני אומרת, לא, אני לא עושה את זה טוב. לא נראה לי שאני שמה לב לנשימה, ולא נראה לי שאני נוכחת כמו שצריך, ולא נראה לי שזה, ולא נראה לי שזה, כן? ובעצם ההרגל הזה מזדר, כאילו, הם לא נשארים בבית. הם באים איתנו לכאן. וטוב שהם באים איתנו לכאן, כי כאן יש לנו בהירות לזהות אותם. ולזהות אותם ולבחור אחרת. לזהות אותם, לא להתנקר, לא לסלוד, לא להגיד, וואי, אני כזאת גרועה, שאני כל הזמן חושבת שאני כזאת גרועה. כן. אלא לראות, הנה, אני יושבת פה, ופה יושב ההרגל של השיפוטיות, ופה יושב ההרגל של הדאגה, ופה גם יושב ההרגל של הנחישות שמאפשר לי להמשיך להיות פה בצורה כל כך מרשימה, כן? ואף אחד מהם לא חייב לצבוע את כל החוויה. אני יכולה ברגע אחד להסתכל על ההרגל ולהגיד, ראיתי. בוא נחכה בבקשה. כן. אני מתרגלת עכשיו. אני בוחרת לשים לב לנשימה. והאפשרות הזאת לבחור לשים לב לנשימה, במקום ללכת עם ההרגל ועם מה שהוא מספר ועם מה שהוא צובע את התודעה, זה האפשרות שמאמנת אותנו בבחירה הזו של יצירה של דרך חדשה. הנשימה היא אמצעי, היא לא המטרה. כן. אז הבחירה המיומנת, כן, לזהות את מה שלא מיטיב ברגע מסוים, וברכות ובעדינות, כן, להניח לו. להניח לו ולא לתת לו לבנות עוד קומה. ובזה ככה תגיע להיבט האחרון שהוא ככה כמו מבשיל ומתעורר מתוך תרגול המשכי כזה של נוכחות ושל כנות ושל הבחירה שמאפשרת לשמוט את מה שלא מיטיב. ולאט לאט התודעה נוטה יותר ויותר אל הטיפוח של האיכויות היפות שבה. כי אם אני מוותרת על להימשך כל הזמן אחרי הכל הביקורתי, אז לאט לאט התודעה נרגעת. ואם אני מוותרת על להימשך כל הזמן אחרי הכל הדואג, אז לאט לאט התודעה מתייצבת. כן. והאיכויות האלה, ופה אני חוזרת לאיכות של הסקרנות. הסקרנות והפתיחות כמרחבים שמאפשרים לתודעה את המקום להיפתח לאיכויות היפות שבה. והן ישנן. הרבה פעמים לא היינו איתם במגע. כן, הרבה פעמים שכחנו בכלל כן שהם שם. הם לפעמים תקועים באיזה מקום מאוד מאוד עמוק, כן, בתודעה, מרוב שלא השתמשנו בהם. אבל זה לא שהם אינם. וכשאני עומדת אל מול רגע מסוים של מגע, כשאני שומעת צליל, כשאני מרגישה תחושה, כשמופיעה מחשבה, ובמקום מיד להגיד, טוב, נו, ככה אני לא, זה לא יעבוד היום, כן? במקום זה אני מסתכלת ואומרת, מעניין, מעניין איך אני, איך אני יכולה לפגוש את הרגע הזה, איך עכשיו הרגע הזה יכול להתהוות. זה רגע שבו אני מחליפה את החיכוך, את המאבק, את המוצקות, את הבנייה, ברגע של פתיחות וסקרנות, ומתוכם חופש של בחירה. זה לא שיש דרך אחת שהיא טובה. לפעמים תופיע החמלה, לפעמים תופיע היציבות, לפעמים תופיע החוכמה, לפעמים תופיע השמחה. אבל הרגע הזה של השהייה, הפתיחות הזאת, מאפשרת לי פתאום להיות משהו שיכול להיות שעד עכשיו לא דמיינתי בכלל שאפשר. כן? איך מישהי גם אמרה מאוד יפה בקבוצה היום, היא אמרה, אני כל הזמן מרגישה שאני עם התרגול נרגעת, 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 ואז אני נורא נבלת מזה שאני נרגעת, כי זה כבר לא מה שאני מכירה, ואז אני מיד מתמצקת חזרה. כן? ממש, זה נורא יפה לזהות את הרגע הזה. כי זה בעצם הרגע שבו אני מסכימה להשיל ממני איזושהי הוויה או תפקיד או זהות, כן, או צורה שהיא כמו שאני מכירה, אני מניחה אותה. וברגע הזה שאני מניחה אותה, אני חשופה. אבל התרגול הוא שם בדיוק ברגע הזה. להסכים להיות רגע חשופה. להסכים רגע, לא ללבוש מיד צורה. ועצם ההסכמה הזאת, כן, מולידה את חופש הבחירה. ואז כמו שהיא אמרה בטקסט הזה, כן, פמה צ'ודרון, במקום לאחוז מיד באותם דרכים מוכרות, במקום לפגוע בעצמנו באותם דרכים ישנות, לא כי משהו בדרך שלנו לא בסדר, אלא פשוט אנחנו כל הזמן באותו נתיב, באותו ערוץ. האפשרות להניח את זה, ולהסכים לרגע לשאת את הלא לדעת. והלא לדעת הזה פותח איזה מרחב חדש של חופש. יש ככה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת מהלו ג'ונג, שזה טקסטים מהבודיזם הטיבטי, כן, משפטים להתמרת התודעה, משפט שאני הרבה חוזרת עליו, נורא פשוט, שאומר, צרף כל דבר למדיטציה. צרפי כל דבר למדיטציה. חוסר הסבלנות, זו לא סיבה לא לתרגל. איך הוא נראה כשהוא מוכל? איך אני, מה קורה כשאני מסכימה לא לסנוע אותו? לא להתנקר לחלק הזה שלי, לא להתבאס על הכאב שלי, לא לתקוף את המחשבות שלי. מה קורה כשאני בוחרת בדרך חדשה? אז הכל נהיה תרגול, והכל נהיה מדיטציה. ואם נזלוג לזה לאט לאט לאיכויות יפות של התודעה שהולכות ומתעדנות, כן? גם לאיכות הזאת של מה שנקרא סמאדי, בין אם אנחנו מכירים את המילה הזו או לא, הרמוניזציה, הגוף והלב והתודעה, באחדות, בלי שיש את הסלקטורית הזאת שעומדת בכניסה ואומרת, את כן, את לא, זה הרגע שאת מתרגלת יפה, בואי, זה הרגע שאת לא משהו, עזבי, כן, אלא הכל מוזמן, הכל מותר, כן, להכל יש מקום, בלי המאבק, בלי המלחמה, להחליף אותם, מהאיכות של השלום, ושל הקבלה. אז ככל שאנחנו, קודם כל, מאפשרים לנו יותר נוכחות, רגע להפסיק לבנות, להפסיק להיות עסוקים כל כך, ולהוסיף עוד ועוד קומות, ונפגשים מתוך קרבה, ובכנות, עם מה שישנו. ומתוך הקרבה והכנות מופיעה הבחירה היותר מיומנת. מתי אני לוקחת, מתי אני מניחה. וכשאני מניחה ומניחה ומניחה, אז פתאום יש מקום לדברים אחרים. וגם הם יכולים להפוך ולהיות חלק מהמרחב שלי, של התודעה. אז האימון הזה בתוך התרגול, האימון של התודעה, הוא האימון בתודעה החופשייה. והתודעה החופשייה זו התודעה הגמישה, הפתוחה. זו שיש בה מקום לכל דבר להופיע, והיא נעה, כן, זורמת, מצורה לצורה לצורה. אז בואו נשב עם זה כמה רגעים בשקט. אז אפשר ככה לסיום השיחה הזו לקחת אולי איזשהו רגע של התכוונות. רגע של התכוונות ל... אימון של התודעה. ההיזכרות הזאת שגם ברגעים שהאדמה מרגישה קשה, יבשה. תמיד אפשר להשקוט ולרכך. ולזרוע. ולגדל. תמיד אפשר לאמן בעוד תנועה ועוד תנועה. עוד רגע של התרווחות. עוד רגע של פתיחות. עוד רגע של עיניים טובות. עוד רגע של רכות. הרגעים מתווספים. מאפשרים. הופכים להיות עוד ועוד אפשרויות. אפשרויות של תודעה ערה וחופשייה. כל רגע מחדש.